אנחנו ממשיכים בפרק י', הגענו לפרק י', סעיף י' באורות התורה. ואומר הרב, כשמסתכלים ברזי טהרה של תורה בלב נאמן, אף על פי שהדברים הרוחניים מצטיירים בכוח הדמיון, מתפרשים הם אחר כך בכל אורחות השכל ומשתווים עם כל דרכי ההיגיון הצלול. אמנם לעולם יישארו עודפים וגדולים מכל הפירושים ויהיו למעיין שממנו ייקרו כל הנחלים ההגיוניים בכל הדרם וגודלם. אז כמובן לא הבנתי כלום מה שהרב כותב פה, המילים אפילו קשות, שלא נדבר על המושגים ועל ההבנות, אבל ביחד נלמד משהו. אולי נזכה איזה פירורים מהשולחן הגבוה הזה להבין משהו. אז ביחד ככה ננסה משהו. אנחנו עסוקים בפרק הזה בסתרי תורה ורזיה, בהכרה, בתודעה, בהרגשה וביחס שאנחנו צריכים לפתח ולהתמלא מעומק המקצוע הגדול הזה בתורה, שנקרא, שהרב קורא לו, אמרנו, באגרות, חלק א', כמה חשוב ללמוד אגרות, אני חוזר על זה כל הזמן, חוכמת ישראל הפנימית. ויש בה מדרגות מדרגות, ויש בה עמקים, ועמקים של עמקים, והשם הכולל סתרי תורה ורזיה. למקצוע הזה בתורה, מה שהרב מלמד אותנו, מחנך אותנו בפרק הזה, לפתח, להתמלא בהכרה, בידיעה, בוודאות, באמונה של גודל העיסוק הזה, בגודל הנושא הזה שאנחנו עסוקים בו, שנקרא סתרי תורה, המקצוע הפנימי שבתורה. ממנו כל הברכה והשפע לכל התורה שבעל פה, לכל הניגלה שבתורה, לכל עולם התורה, לכל תלמידי החכמים, ולאומה הישראלית ולעולם כולו. ומתוך מה שאנחנו, את היסוד הזה, אנחנו מנסים את הזרע הזה, אני אגדיר ככה, לטעת בשדה שלנו. השדה שלנו זה הנפש. את הזרע, זרע האמת, זרע של אמיתת התורה, שיתפתח להיות לעץ בעזרת השם. ממשיך הרב בבירור הזה, של היחס הזה. זה מה שאנחנו צריכים לקלוט בפרק הזה. את מה זה סתרי תורה, גודלם, עומקם, השפעתם, סגולתם של סתרי תורה ומקורם של סתרי תורה. בשונה לכל הלימודים ולכל המקצועות בתורה, בוודאי בשונה לחוכמה האנושית. אז כשהרב אומר פה בסעיף י' א', כשמסתכלים ברזי טהרה של תורה בלב נאמן, יש הסתכלות ויש הסתכלות. יש כל מיני מושגים של הסתכלות. יש הסתכלות ששולחים אדם להסתכלות מבחינה פתולוגית, פסיכיאטרית, פסיכולוגית, קלינית. שולחים אותו להסתכלות. ויש הסתכלות שאתה מסתכל בעיניים שלך, בעיניים האנושיות, את על המציאות, על העולם, על הדעות, על ההשקפות, אבל בעיניים שלך. אבל ישנה הסתכלות, הרב קורא למקום אחר באורות הקודש, הסתכלות עליונה. כשהרב תובע את המשפט, את המטבע הזה, את המושג הזה פה, כשמסתכלים, אין הכוונה, בוודאי שלא נחשוב ולא תהיה לנו איזו אהבה אמינה, הסתכלות, כמו שאנחנו רגילים להסתכל על מה שאנחנו רואים פה. הסתכלות, כשאנחנו מדברים שוב, לכן הקדמתי, אנחנו עוסקים ברזי תורה, אנחנו עוסקים בסתרי תורה. אנחנו נמצאים בעולם של הבירור, בפרק הזה, של המקצוע היותר עליון שבתורה, שהוא נובע ממקור, מהמעיין העליון, ממקור אמת אינסוף, כמו שאמרנו. אז של נעליך מעל רגליך, ואם אתה עם הנעליים שלך, אל תיכנס למקום הזה. אתה נכנס עם בגדים צועים, אתה נכנס עם התפיסות המגושמות שלך, עם התפיסות החומרניות המטריאליסטיות שלך, עצור. כשאתה נכנס לעולם פנימי עליך, להשיל מעליך את כל ההגשמה ואת כל החומרנות ואת כל התפיסות השטחיות הנמוכות הרדודות. וללמוד את המושגים ולהעמיק במושגים כשמדוברים בעולם הנסתר, לא כפי מה שאתה רגיל להסתכל עליהם, או כפי שהעולם רגיל להסתכל עליהם. כאן צריכה להתפתח תפיסה, מבט, עומק אחר לגמרי. ההסתכלות פה היא הסתכלות פנימית, עמוקה, עליונה. כי בתוך המשפט, בתוך המילה, סליחה, שמסתכלים, יש את המילים שחל. אתה יכול, אדם, כשהוא ניגש אל הקודש, במחשבות, בתפיסות, על פי קריטריונים חילוניים, כלומר חילוניים הכוונה לא חילוני במובן החילוני, אלא במובן הזר, הכללי, האנושי. זה סכלות בסמך. זוהי תפיסה של שחל, לא של אדם שהוא חכם אמיתי. לכן הרב מרומם אותנו למבט של מסתכלים, מחנך אותנו להיות מסתכלים, לקלוט את הדברים מצד המהות שלהם, מצד העולם הפנימי שלהם, מצד המגמה האלוקית שלהם. כי אתה עוסק ברזי טהרה. כשמסתכלים ברזי טהרה של תורה, בלב נאמן, בנאמנות, על רזי תורה, אז מה שקורה, אומר הרב כך, אף על פי שהדברים הרוחניים מצטיירים בכוח הדמיון, כלומר עולם פנימי רזי תורה, אלו מחשבות עליונות אלוקיות שמעל ומעבר לתפיסתנו ונבדלים מאיתנו. והשכל הוא בעצם מגביל אותם. אז הם מצטיירים, כלומר, הם מקבלים איזו צורה בעולם המחשבה של מי שלומד בכוח של הדמיון. הנפש יש בה חמש כוחות, והכוח הדמיון הוא כוח מרכזי, הוא כוח מניע. לא נקרא סתם כך דמיון, כי דמיון הוא דינמי, הוא בתנועה וכל הזמן מניע את הכל. אז הדברים הרוחניים מצטיירים, מקבלים צורה אצל האדם בכוח הדמיון. ואז מה הבעיה? כשזה מצטייר בכוח הדמיון, כוח הדמיון הוא עלול ומסוכן, ויכול להביא את האדם להגשמה ולצאת מחוץ לגבולות של הקודש, ולהגיע לידי כפירה והגשמה ותעתוע, ולהשפיל את כל הדברים הגדולים לדברים למקום הכי רדוד ונמוך. כי זהו כוחו של הדמיון. אז זה מה שקורה, הדברים האחרונים מצטיירים בכוח הדמיון. זה הדמיון, הוא מקבל את הציורים הרוחניים, את הציורים העליונים האלו, ושם עלול, ושם הטעות והגשמה וההשפלה של כל המושגים העליונים יכולים יכול הכוח הזה להשפיל את כל, את האדם, את המציאות, את החברה. זה בדיוק מה שעשו. יכולים לקחת, כמו שאומר רש"י בברכות, לקחת דברי אלוקים חיים ולהפוך אותם למדרש טעות ואליל בכוח הדמיון. אבל אומר הרב, כשהיחס והמבט וההסתכלות ברזי טהרה זה בלב נאמן, אז אף על פי שהדברים, המחשבות העליונות עוברים דרך כוח הדמיון, יש לאדם שמירה. אומר הרב, מתפרשים הם אחר כך בכל אורחות השכל. הדמיון מקבל את החשבון ואת הניתוח של השכל. השכל, זה עובר לשכל, לכוח השכלי, והכוח השכלי מנתח את זה, ומברר מה האמת, מה נכון, מה לא נכון, מה הגבולות, מנתח את זה ומעמיק בזה. זה מה שמתפתח, שהדמיון הולך ביחד עם השכל. ואז השכל שומר שכוח הדמיון לא יחרוג מגבולות גזרה. אבל אומר יותר מזה, גם אומר הרב, כשלומדים בלב נאמן, משתבים ומשתבים כל הרזי תורה והדברים הרוחניים, הם משתווים, הם מסתדרים, והם הולכים ביחד באופן בהיר, מוסבר, עם כל דרכי ההיגיון הצלול. כלומר, ההיגיון הצלול, כשהולכים בלב נאמן, כשניגשים בלב נאמן, כשמסתכלים בלב נאמן, על הדברים הרוחניים העליונים, זוכים שלא רק שכוח הדמיון לא מטעה אותנו, ולא רק שמתפרשים באורחות השכל שלנו, אלא גם רזי תורה משתווים עם כל דרכי ההיגיון. הדברים האלו, הדברים העליונים, פתאום מוארים ומוסברים ומתפרשים בצורה מאוד בהירה, כשמש. ואז, מה יכול לקרוא אחר כך? זה דבר גדול. אבל מה שיכול לקרוא אחר כך, אחרי שהדברים העליונים מתפרשים אצלנו בצורה בהירה, אנחנו יכולים לבוא לידי בלבול וטעות, לחשוב שאחרי שעכשיו כל הדברים בהירים לנו, הדברים העליונים, המחשבות העליונות בהירות לנו, אז כל הדברים הרוחניים ורזי תורה הם דברים פשוטים עכשיו. זה היחס יכול להתפתח אצלנו אחרי שהדברים בהירים לנו. אז אם הדברים בהירים לנו, אז היחס יכול להיקהות, להיחלש ביחס לסתרי תורה ורזי תורה, לעליונותם של סתרי תורה. אומר הרב, דע לך, צריך להיזהר מזה. כי דע לך, אמנם אמת, אני רוצה לומר לך, אומר לנו הרב, אני רוצה לומר לכם, לעולם, אבל לעולם, יישארו מי? הדברים הרוחניים, רזי תורה, סתרי תורה לעולם. גם אחרי שהם הגיעו לכלל זה שהצליחה, הם עכשיו בהירים, נהירים, מפורשים. אתה יודע להסביר אותם בשכל שלך ובסגנון ובשפה, בשפה ברורה. שלא תחשוב שהם נמוכים או שהם ירדו מעליוניותם או מסגולתם ומקדושתם. חס ושלום, לעולם יישארו עודפים וגדולים מכל הפירושים. זה שאתה מסתכל בלב נאמן, בנאמנות, בישרות, באמיתיות, בענווה, לסתרי תורה ורזיה, וזה מתבאר ומתפרש לך בשכל ובהיגיון, ואתה יכול, והדברים אצלך מוסברים, כל המושגים האלו מוסברים, אתה יכול להסביר אותם, חלילה וחס שתעלה לך מחשבה כלשהי שהדברים האלו הם שווים, והם כל אחד יכול להבין אותם. חס ושלום, גם לך שאתה הבנת אותם, לעולם אתה צריך להיות במודעות הזו, בוודאות הזו, בהכרה הזו, ביחס הזה החם של של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה דורך עליו אדמת קודשו. לדעת שהם תמיד רזי תורה וסתרי תורה לעולם יהיו עוטפים מכל הפירושים שיפרשו כולם, כי הם המעיין העליון, מקור אמת אינסוף. זו היא האמת שצריכה להוביל אותך, ללוות אותך. אתה תלמיד חכם שעוסק בסתרי תורה בחוכמת ישראל הפנימית, האמת הזאת צריכה ללוות אותך לאורך כל הדרך, גם אחרי שאתה הבנת, פירשת ומוסבר לך הכל. כי רק היחס הזה של משה רבנו אל הסנה, ולא קרב אליו, לא יכול לקרוב אליו, נבעל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, של נעליך מעל רגליך. רק מתוך כך תוכל להיכנס אל הקודש. מתוך כך תוכל לחוש ולקרבת אלוקים ודבקות אלוקים, ונחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אחרת אתה תלך אחרי הדמיון ותטעה ותיפול. ולכן האמת הזאת צריכה ללוות אותנו ואת כל התלמידי החכמים ואת כל מי שעוסק ברזי תורה, ודאי. וכשזו האמת הזאת תלווה אותך, אז מה שיהיו הדברים, רזי תורה, יהיו למעיין שממנו ייקרו כל הנחלים ההגיוניים בכל הדרם בגודלם. הפסוק הזה, המשפט הזה, שהרב מביא לברכה הזו ולשפע הזה, כשתלווה אותך האמת הגדולה הזו, גם אחרי שהדברים מפורשים ובהירים לך, היחס הזה תמיד ילווה אותך, אז יהיו למעיין שממנו עיקרו כל הנחלים. הפסוק הזה הוא נמצא בירמיה פרק וב פסוק זין. אומר הירמיה, כהכיר בעיר ממאה, כן הכרה רעתה חמאס בשוד ישמע בה, על פניי תמיד חולי ומכה. אז אני רוצה להביא רק את המונח שהרב מדבר עליו, את המושג הזה, את הלשון יקרו, כהכיר. יקרו זה מה שירמיה בפרק ו' פסוק ז' אומר כהכיר, ועל זה מסביר רש"י מה זה כהכיר. לשון מקור. הכיר זהו מקור. וכמו שמסביר המצודת דוד, כהכיר ביר, כמו הבאר שממיו נובעים והולכים. זה מקור. עניין נביאה, והוא לשון מקור. אז מה קורה? ויהיו למעיין שממנו עיקרו, המעיין הזה, מהמקור הנביאה הזו, כל הנחלים יקבלו שפע. יקבלו ברכה. יקבלו אורה. ירבו את צמאונם. יקרו כל הנחלים ההגיוניים בכל הדרם וגודלם. זוהי השפע, וזו השפע הגדול שבא מהיחס, מהגישה, מהאמת שמפתחים ביחס לרזי תורה, וכשלומדים אותה בלב נאמן, לומדים את המקצוע הזה בלב נאמן, שנזכה בעזרת השם. מה? שם כתוב יקבו? אז יצא כתוב יקרו. מקבול משון מקווה. אבל יקרו זה משון מעיין. מקור. זה בדיוק מה שאנחנו הבנו כשהרב אמר בסעיף ת' שמדברים על רזי תורה, מדברים על המעיין העליון. מקור האמת. אז זה מתאים למה שהרב אומר. ויהיו למעיין שממנו יקרו. מעיין, זה בדיוק מתאים למה שהרב כתב פה, בסעיף ת', מעיין העליון, מקור, יקרו, מלשון מקור. אז נראה לי שזה הנוסח, הגרסה המתאימה, ככה נראה לי. שלום, שלום.